שלום, אני ניקול ויינשטוק.
ואני דן זרמן.
ואני ארז רונן.
ואנחנו פודקאסט צופים בנכונים. בו אנחנו צופים ב-The Last of Us ומדברים עליה. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השני של The Last of Us, שם הפרק Infected, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, ארז יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת. ארז, are you ready?
I'm ready, כמו מדענית מכובדת שרק רצתה לשתות קפה במסבעה, בקיוסק, לא יודע, בבית קפה, ואז הגיע חייל ממש מנומס ולקח אותה להראות לו את הפטריה שלו.
אז יאללה.
טס, ג'ואל ואלי יוצאים לטיול בבוסטון שמחוץ לאזור הבידוד. ביום רגיל, הדרך שהשלישייה שלנו צריכה לעשות לוקחת לא יותר מ-10 דקות, אבל איפה אנחנו ואיפה יום רגיל. אחרי שהשלישייה מגלה שהדרך הראשית חסומה על ידי נחיל זומבים רעב, עוד נחזור אליו בהמשך אז יסגרו אותו, הם מחליטים לעשות עיקוף דרך מוזיאון נטוש. אמרתי נטוש? התכוונתי למוזיאון שגרים בו כמה קליקרים, שהם סופר זומבים עיוורים עם שמיעת על שעושים קלק 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 כשהם הולכים. העסק די מפחיד, אבל לג'ואל ולטס יש כבר ניסיון עם דברים כאלה, והם מצליחים לצאת מהמפגש בחיים, בערך, אבל אחזור לזה עוד רגע. השלישייה מגיעה לנקודת המפגש ומגלה שהפיירפלייז שהיו אמורים לקבל את פניהם הפכו לערימת גופות בחסות מתקפת זומבים אקראית. בהזדמנות רומנטית זאת, טס חושפת שהיא בעצם ננשכה בזמן המאבק בקליקרים ומתחילה להפוך לזומבית בעצמה. טס מקריבה את המעט שנשאר מחייה כדי להציל את אלי וג'ואל מנחיל הזומבים שראינו במערכה הראשונה, והשניים ממשיכים בטיול הרגוע שלהם ברחבי בוסטון.
וואו, וואו, וואו.
ששוב נתחיל, לפני שאנחנו ניגשים לפרק עצמו, שוב נדבר 25 דקות על הקטע שלפני הפתיחה.
כן, למה לא?
יש את הקטע בהתחלה שמתרחש ב-2003 בג'קרטה. אנחנו עוקבים אחרי מדענית פטריות כזו או אחרת, שמגויסת על ידי הממשלה לחקור את התופעה המוזרה שקרתה באיזשהו מפעל קמח, ושם בעצם מגלה את הדוגמה הראשונה של, לא המקרה הראשון דווקא, אבל את אחד מהמקרים הראשונים שקורדיספס הדביק בת אדם. זאת גם הנקודה שבה היא מגלה שהפטריה כבר התפשטה, שזאת לא החולה היחידה, התפשטה לעוד כמה, להרבה מאוד אנשים, ומקריאה את התסריט של הנושא השמיני 2, ואומרת שאנחנו צריכים להפציץ את העיר מהמסלול, זה הדרך היחידה להיות בטוחים. אנחנו כבר יודעים שזה לא הלך להם, אבל אני ממש ממש נהניתי מהקטע הזה, כי קודם כל, בתור מי ששחק במשחק, זה לא היה שם.
נכון.
האוריג'ינס של המחלה מאוד מסתוריים במשחק. זה מתחבר לנו לזה שבפרק הראשון מדברים על זה שהמאומות התחילו במפעל קמח.
אמרו את זה בפרק הראשון?
אמרו את זה בפרק הראשון, ולא שמתי לב לזה, אבל צופים ברחבי האינטרנט שמו לב לזה. בפרק הראשון, ג'ול ואלי נמנעים. איכשהו יוצא שבמהלך היום שעובר עליהם, הם לא אוכלים שום מוצר שמכיל קמח.
ג'ול וסרה.
כן, נכון. נכון, אין לי משל. ג'ול וסרה. הוא הרי לא קנה עוגה, היא לא הכינה לו פנקקים, כאילו מאוד נמנעים. היא לא תואמת מה ביסקוויטים של השכנים, כאילו מאוד נמנעים.
במקרה.
כן, במקרה, אבל זה כאילו כן היה במשחק איזושהי רמיזה שמוצרים נגועים זה מה שגרם לפטריה להתפשט, אבל אף פעם לא נכנסו לזה באמת ולא הסבירו את זה, ופה נותנים לנו אוריג'ין סטורי למחלה, וזה יפה.
מרגש.
אז מי שהוא רגיש לגלוטן בעצם, אז הוא מחוסן?
כן, זה בסך הכל האבולוציה עושה את שלה.
עד כדי זה שזומבי יצרפת אותך.
בדיוק.
אני כן אגיד שלא הבנתי, אגב, למה הפרופסור למיקרוביולוגיה שכל החייה מתמחה רק בפטריות האלה כל כך טובה בניתוח אחרי המוות של גופות אנוש, אבל בסדר. אני אהבתי, כן אהבתי את ה, באמת הקטע שהיא מבינה מה קורה, היא מבינה, אוקיי, הפטריות עברו לבני אדם, וכאילו כמו שראינו בפרק הראשון את המדען בקטע פתיחה שאומר, אם זה יקרה האנושות הפסידה, אז גם היא, כאילו, היא הבינה את זה, רואים את זה עליה לעיניים,
על הידיים.
זהו, זה קטע נפלא, ששאלות אותו אם חסרים עוד עובדים במפעל, ואז הוא אומר לה 14.
והידיים שלה רועדות.
כן, מיד הקוסטה רועדת ביד, כאילו זה קטע נהדר.
כן, והוא גם, כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, מאוד מרפרר לקורונה. כאילו כן, אנחנו באמת יודעים, אוקיי, 14, שרשרת הדבקה, ואם זה גם אשכרה זומבים, באמת עבוד עלינו, כאילו זהו, העיר הזאת עבודה. אני תוהה אם הם ימשיכו לעשות כל תחילת פרק פלשבק.
אני מקווה.
בינתיים אני די מחבב את זה.
כן, זה כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת את זה שמוסיפים לנו כל מיני דברים שלא היו במשחק המקורי. כן, החלק הזה היה פשוט כל כך מותח. הם עשו, אם אתם מסתכלים על כל השוט שמצלמים אותה, כשהחייל מדבר איתה אחרי הניתוח, אין מוזיקת רקע. היא פשוט יושבת ומדברת איתו, וכל הזמן זה one shot עליה, שמתמקדים בה, ואז רואים את הרד ביד ברגע שהיא שואלת אותו, על כמה אנשים חסרים, וזה פשוט מתאים. מותח, כאילו, זה גרם לי תחושה של מועקה מצוינת, זה באמת עשוי טוב. אז אני מאוד מאוד הייתי מרוצה מהציינה הזו, אני מאוד גם מרוצה מהאוריג'ינס עם הקמח, כאילו, זה מעניין. אז מגניב, וגם הצורה שבה היא מגיבה כשמה שקורה זה שמנתחים את הגופה, נכון? וירו לעובדת הזו בראש, ועדיין הקורדיספס, הטנטקלס שמוציאים לה מהפה, שמאוד הזכיר לי אגב את שתיקת הכבשים, כשהם עושים את הניתוח אחרי הגופה ומוציאים את הפרפר, את הגולם מהפה, וזה אחד הקטעים המזעזעים, למרות שלא באמת, זה לא כאילו קטע אימה באמת, אבל הוא כן. אז רואים את הטנטקלס האלה יוצאים ומנסים לתקוף אותה, למרות שהיא מסכת מיגון והכל, ובן אדם מת, אבל זה כאילו פשוט פטריות, אי אפשר להשמיד אותן כל כך בקלות, אז זה עשוי מאוד טוב.
אתם יודעים גם מה אומרים, מחושים שרואים במערכה הראשונה, ינשקו צרפתית במערכה השלישית. בר.
אבל לפני המערכה השלישית, בבוסטון, אחרי התגלית של טס וג'ול בפרק קודם שאלי אינפקטד, אז יש הרבה דיאלוג ודרמה מסביב לאוקיי, מה לעזל קורה כאן, למה אנחנו לא פשוט יורים לה בראש, ואוקיי, אנחנו כבר הבנו, כי ראינו בפרק הראשון שהמחלה לא משפיעה עליה, אפילו שהיא לכאורה ננשכה, אז היא לא הופכת לזומבי, אבל ג'ול לא יודע את זה, וגם טס לא יודעת את זה, היחס, החשש שלו מזה, אני חושב שמשחקים עליו מאוד מאוד טוב ובצורה מאוד משכנעת.
כן.
כן, והוא גם חוזר, קופצים קצת קדימה, אבל הוא גם יחזור מאוחר יותר. הוא בכלל הרבה דברים שהם מניחים בהתחלה, חוזרים אחר כך בפרק הזה ובכלל. לפני זה אני אגיד שהקטע הראשון שראינו כאילו בהווה, הוא שוט מאוד מאוד יפה של אלי, שוט מלמעלה של אלי ישנה בתנוחה עוברית, במשהו שנראה כמו כזה פיסת דשא פסטורלית עם פרפר שאף ברקע, ואז רגע אחרי זה רואים שהיא בעצם בתוך כזה חדר, בתוך בניין שעומד ליפול, ופשוט במקרה איזה אלומת שמש שמקרינה שם על איזה פיסת אדמה, אז צמח קצת שם דשא, והעניין הזה של אלי שנמצאת בחלקים המוארים והירוקים של השוטים, וג'ול במיוחד וגם טס שנמצאים בצללים ונמצאים ככה יותר מאחורה, חוזר כל הפרק, חוץ מממש ממש בסוף שקצת ג'ול מצטרף כזה לאלי בשמש בסוף.
זה היה מאוד יפה. גם יש לציין שאת הפרק קיים ניל טרוקמן, שהוא היוצר והכותב המקורי של The Last of Us.
נכון.
ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שהוא מביים לטלוויזיה, וראיתי תלונות פה ושם, איזה כתבה ממש מטופשת, האמת שהתלוננו שהצילומים והשוטים בסדרה בפרק הראשון היו לו משהו, ואז כשפשוט התחילו, כל הפרק הזה היה מצולם כל כך יפה, ובמיוחד השוט הזה שעכשיו הזכרת, ואני כזה, אנשים פשוט מחפשים על מה להתלונן, כאילו.
כן, גם בואו, גם הסצנות מעבר מלאסט אוף אס ומאנצ'ארטד 4 ומהמשחקים שניל דרוקמן עשה, הם מאוד קולנוע וטלוויזיה. זאת אומרת, אפילו אם הוא לא ביים טלוויזיה, יש לו ניסיון והבחור הוכיח את עצמו. אבל בהחלט הוא עשה את המעבר טוב. אני כן אגיד שפה ושם, קצת יותר מאוחר, הסצנות עם הקליקרים הרגישו קצת יותר מדי מבוימות מתוך משחק מחשב. קצת מבחינת הזוויות מצלמה וכו, כאילו אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה אולי קצת אחרת, אבל זה ממש בקטנה, הם עדיין היו סצנות מאוד מאוד אפקטיביות ומאוד מאוד מותחות.
לי יש משהו להגיד, אני חושבת שזו הצנה שמגיעה ממש לפני שהם נכנסים למוזיאון.
אוקיי.
Okay. יש שם את הצנה שהם רואים את כל ה... רואים כזה חבורה של infected מתחרדנים, משתספים להם בשמש כזה, וזזים, וקרולין. ואז טס מסבירה לאלי משהו שגם לא היה במשחק. היא מסבירה לאלי שאלי אומרת שהם connected, infected.
זה כאילו מקרב אותם לפטריות אמיתיות, הם כאילו, יש את הרשת, הם רק
הם נטוורק.
הזומבים הם רק הפטריות שצומחות בקצה של הרשת, ובעצם הרשת מתחת לאדמה היא זאת שמעבירה מידע לפעמים לאורך קילומטרים, אז אם את דורכת במקום אחד, הזומבים יכולים להתעורר במקום אחר ולבוא לברך. עושים איזה שימוש גם אחר כך, וזה מאוד, זה יפה.
כן, נכון. עכשיו, מי שמכיר, יש האורגניזם הכי גדול על פני כדור הארץ, זה בעצם פטריה עצומה שנמצאת בארצות הברית, וזה פשוט, זה בדיוק מה שהם מסבירים, שזה רשת נטוורק ענקית שמקושרת מתחת לאדמה, ומתפתחת מתפרסת על מאות אלפי קילומטרים, וכשהם הסבירו את זה, אז חשבתי על זה, וזה תוספת מאוד מעניינת ללור של The Last of Us. אני בהתחלה לא ידעתי איך אני מרגישה עם זה, אבל אז היא מסבירה לה שבגדול ככה הם מוצאים אותך. אז זה בעצם יצר את ה... איך, מאיפה הם באים כל הזמן, איך הם כל הזמן מוצאים אנשים, אז כאילו אם אתה דורך על איזשהו טנטקל של קורדיספ, אז מודיע לאחרים, בואו חבר'ה יש ארוחה, אז מאוד קטע מעניין, אני מאוד אהבתי אותו. ובקשר, קודם כל דיברנו על השוטים, אבל זה שהם שחזרו נופים שאנחנו מכירים אותם, את לא, אני לא יודעת אם להגיד תפאורה, אם לכל הזה תפאורה, הסינרי פשוט עשוי כל כך טוב של אווירה פוסט-אפוקליפטית, ודבר אחרון שאני אגיד, יש שם שוט של טבע, אפשר לקרוא לזה ככה, שרואים צפרדיה חמודה יושבת על פסנתר ומנגנת,
כן.
וזה מזכיר קצת סרטי מה שהחתול הולך על, על הפסנתר ומנגן, וזה פשוט היה עשוי כל כך טוב, אני מאוד אהבתי את זה.
יפ.
כן, זה היה מאוד יפה.
כן, אני רוצה גם להגיד על העולם הפוסט-אפוקליפטי והתפאורה וחוץ, שזה מאוד מדגיש את העניין שבשביל ג'ול וטס, הם מסתובבים בעולם הרוס, הם מכירים את העולם לפני האפוקליפסה, ואיך הוא היה, וכל יציאה מורידה אותם לגמרי, כי הם רואים את מה שהם הפסידו, לעומת אלי שנולדה אחרי האפוקליפסה, והייתה נעולה בקוורנטין זון כל שחייה, ובשבילה זה הלצאת לטבע. זה היה לצאת לעולם, אז גם מבחינתה, אפילו שהיא עכשיו בסכנה מאוד גדולה, ההתרגשות הזאת והכל רגע אני רואה משהו חדש ולומדת משהו חדש, מאוד רואים את זה, וההתלהבות שלה מדבקת קצת, מן הסתם, גם את ג'ול וטס, שלא מצליחים שלא קצת לחייך פה ושם מהדברים שהיא אומרת, וזה היה יפה גם.
זה כאילו שהם רואים את העולם דרך עיניים של מישהו אחר, כן. פתאום.
אתם יודעים, אגב, מי לא רואים את העולם דרך עיניים? הקליקרים.
טם טם טם.
איך אני מופתע. כן, אז קליקרים קצת עושים להם הכנה מוקדם יותר בפרק בשתי נקודות, אחת מהם שג'ול מדבר על זומבים שחיים המון המון זמן, ואחת אחרת שאלי שואלת על כל מיני יצורים, כל מיני זומבים שחיים מחוץ לקורנטין זון, שואלת על יצור גדול כזה שזורק, שזורק ספורז של פטריות על אנשים, והם כזה, הדבר הזה לא קיים. ואז היא שואלת לגבי, שמעתי שיש כאלה שכל הפרצוף שלהם מכוסה, והם שומעים, הם רואים בעזרת השמיעה כמו הטלף. ועל זה הם לא מגחכים, אלא הם מחליפים מבט יודע ברגע שהיא אומרת את זה. וכן, אז אנחנו נתקלים בהם, בקליקרים, במוזיאון הנטוש. שבני אדם שהם כבר כל כך הרבה זמן תחת ההשפעה של הפטריה שכל הפרצוף שלהם מכוסה, אבל הם עושים קליקים כאלה וככה בעזרת מעקנים את המטרות שלהם. וזו סצנה מאוד מותחת. האקשן נהיית גם סצנת אקשן ולא מתח, זה אקשן מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד מרשים. והדבר שהכי הרשים אותי בזה, זה ששוב אין ג'אמפ סקרס.
נכון.
הסדרה הזאת היא לא... היא מכינה... את הג'אמפ סקרס, יש איזה קטע שכאילו אנחנו יודעים שהקליקר נמצא במסדרון לג'ול, ואז עושים זום אין מאוד מאוד על הפרצוף של ג'ול שטוען את ה... שמנסה לטעון את האקדח שלו, ומהזווית של הצילום אנחנו יודעים שעוד שנייה כשיעשו זום אאוט יראו שהקליקר נמצא לידו כבר, אבל הם עושים את זה, הם לא עושים את זה עם רעש, הם לא עושים את זה מהיר, הם עושים הזזה מאוד איטית של המצלמה כדי לחשוף שהזומבי יתקרב, בלי להבהיל, בלי שיהיה משהו מבהיל בעצם האקט של לחשוף את זה. ואני מאוד, אני לא יודע, אני לא יודע למה אני כל כך נהנה מזה, אבל אני כל כך אוהב שהם עושים את הסצנות האלה, בלי סתם לנסות להקפיץ, אלא רק עם מתח.
כי זה יותר אפקטיבי בימינו, כנראה, לעשות דברים כאלה.
כן, נכון, אבל גם כאילו, אוקיי, מתח זה קשה וג'אמפ סקר זה קל, ואני אוהב את זה שהם מנסים ללכת על החלק הקשה.
אני, מה שאני אהבתי זה שרואים שג'ול נתקל בהם בעבר, הוא לא מספר לאף אחד על זה, כאילו בצנה, הוא לא מספר לאלי או לטס, ואף אחד לא אומר קליקרים, אבל אנחנו יודעים שמשהו נוראי מגיע מהרגע שהם רואים את ה... רואים שם גופה עם טריה, דם טרי, ואלי לא... שואלת מה לזל עשה את זה, והפנים של ג'ול וטס אומרות לנו שזה משהו נוראי, אבל הם לא אומרים, או לא, קליקר, הם כאילו כל כך מפחדים מזה, שהם פשוט לא רוצים אפילו להגיד, שזה מבחינתי גם אחד הרגעים שאני הרגשתי את ה... את הלחץ, את הסטרס והאנגזייטי של הצנה, ואז יש שם קטע, כמו שאמרת, זרמן, שאין את הג'אמפ סקרס, שאנחנו שומעים את ה... יש שם את המרדף עם הקליקר שרודף אחרי ג'ול, טס נעלמת לנו, ואנחנו שומעים את הקליקר מפטפט לו, מלא קליקים, ואז יש שקט, ואנחנו רואים את ג'ול, ואנחנו מצפים שברגע שהוא יסתובב, הקליקר יפתיע אותו, אבל אז במקום מה שקורה זה שאנחנו שומעים כמה קליקים, ואז יש את הרגע שהוא מסתובב, ואנחנו כבר יודעים שהקליקר יהיה שם, אז זה לא באמת ג'אמפ סקר, אבל עדיין זה הרבה יותר אפקטיבי, ובשבילי זה עשה, זה צנה, ואני הולך להגיד גם משהו שבטח יהיה קצת, ישמע קצת אולי מוגזם, אבל יש כל כך הרבה, בפרק הקודם, גם בפרק הזה אני חושבת שהיה קצת יותר מדי שעונים, הקטע של שעונים זה שהם מתקתקים, נכון? אבל עכשיו אין לנו טקטוק של שעון, כי שעונים כבר לא עובדים, לפחות השעון של ג'ול, ויש לנו את הקליקים של הקליקר, ואתה חושב על זה שכאילו, אולי יש פה איזושהי מטאפורה או whatever, אבל יכול להיות שזה מוקסם.
לא יודע.
טס? ניפרד מטס?
מה קרה לטס?
כן, אני אגיד שגם... לפני שיצא המשחק, אז בכל מקום ראינו פוסטרים של ג'ול ואלי, ואז ראינו את טס במשחק ותהינו עוד כמה זמן נשאר לה. גם הסדרה לא ממש מנסה להסתיר את זה שזמנה של טס הוא קצוב. אוקיי, אתם תדברו על זה שאולי מישהו לא ראה טריילרים וראה שהסדרה עוסקת בעיקר בג'ול ואלי, ואולי מישהו לא ראה בכלל שום פוסטר של הסדרה או whatever. אבל אפילו בפתיח... שכאילו, שבסוף הפתיח יש כאילו דמות גבוהה ודמות קטנה שכאילו הולכות אחת עד השנייה, ומצגים את זה עם פטריות וזה מאוד יפה. בבירור יש שם רק שתי דמויות. אז הסדרה לא מנסה להסתיר את מה שעולה בגורל של טס בכלל, ובגלל זה באמת תהיתי עוד כמה זמן ימתחו את זה, ולא, זה רק פרק אחד מסבר עד שהיא ננשכת וצריכה להקריב את עצמה בצורה הירואית למען המטרה. אני חייב להגיד שזה סצנת ההקרבה פחות עבדה לי.
כן.
בלי קשר ל... בלי קשר לנשיקה שאנחנו נניח עוד שנדבר עליה בהרחבה, זה שכאילו ניסו ליצור מתח לגבי האם היא תצליח להדליק את ה... להדליק עם המצית את הדלק שהיא שפחה שם בשביל להציל את ג'ול ואלי ולפוצץ את כל הזומבים שהגיעו לאזור, אז כאילו זה לא, זה נחצנה שבה המתח לא עבד.
כן, גם כאילו את מנסה כאילו להדליק מצית ונלחצת שהוא לא נדלק שלפני רגע שפחת כאילו ארגז של, של רימונים על הרצפה, אז כאילו יש חלופות שם.
כן, למה לא לראות ברימון? כאילו פשוט תראי ברימון.
כן, זה היה באמת קטע too much. לפניו אני רוצה להגיד שכן היו בכל מהרגע שאלי בעצם מבינה שטס נדבקה בגלל איזה משהו שהיא כזה זרקה בכעס. היו שני רגעים מאוד יפים. דבר ראשון, העובדה שנתנו פתאום לג'ו להיפרד ממנה, נתנו לו כמה רגעים, היא מאוד לא מובנת מאליו בעולם הזה, והיא הייתה איזשהו רגע קטן של חסד שנתנו לג'ול ולטס, שהוא היה יפה ודי מרגש, וגם כמה מהר הוא התהפך. זאת אומרת, כמה מהר נתנו להם כאילו שתי דקות, ואז, אופס, הנחיל זומבי מגיע, יש לנו עוד דקה, אנחנו חייבים להיפרד עכשיו, שזה כאילו רק ג'ול עיכל את מה שקרה, וראו שכאילו הוא חושב טוב, לפחות יש לי עוד... את הלילה להיפרד ממנה, וגם זה לוקחים לו. וזה הקטע, שוב, מרגש וכואב. וגם אמרנו מקודם על היחס של טס וג'ול, כשהם חושבים שאלי נגועה, אז ברגע שטס מנסה להתקרב לג'ול, להגיד לו משהו, והוא לוקח צעד אחורה ומכוון עליה את הרובה, כי היא נגועה, זה גם, זה היה כל כך...
כן.
אוי, כן, הם גרים בעולם הזה. הם יודעים מה זה אומר, וזה היה... אינטנסיבי וקשה.
זה מזכיר לי, יש קטע, עכשיו שאמרת את זה נזכרתי, יש קטע מוקדם יותר בפרק, שעדיין הם לא מבינים לגמרי לקטע הזה שאלי היא מחוסנת, אז באיזשהו שלב הוא נותן ליד בשביל לסייע לה לעבור איפשהו, או לעלות על משהו, אני לא זוכר בדיוק. אז יש פתאום רגע שהוא קולט מה הוא עושה, ומיד הוא מושך את היד שלו כאילו היא נחש...
אני חשבתי שזה דווקא לא קשור לזה שהיא infected, וזה קשור לזה שהוא catching feelings.
אוקיי. רגשות.
כן, לא בצורה הזו, כי בואו, אבל כי אם אתה שם לב אחרי הקטע הזה, זה לא רק שהוא כאילו מזיז את היד שלו, הוא מסתכל על השעון שלו, ואנחנו יודעים מה השעון מסמל עבור ג'ול. אז אני חושבת שזה פשוט, לדעתי, אולי זה טיפה מהר מדי גם, זה שכאילו מתחיל כזה, שרואים שהוא מתחיל לפתח איזושהי אמוציות, או כאילו תחושות כלפי אלי, בתור אב שקול. נכון? ולדעתי זה טיפה מהר מדי, לא יודעת. הקטע הזה היה באמת יפה, כי לא צריך שיסבירו לנו, אתה רואה את הנגיעה, ואז את המשיכה, ואת הנגיעה בשעון. וזה היה אחלה קירוגרפיה, אפשר לקרוא לזה ככה.
אני לא חושב שהוא עדיין שם, מבחינת כאילו... ידיין קרגו בשבילו, אלי, לדעתי, בפרקים האלה. הוא אולי תופס עצמו, מתייחס אליה בכמה נקודות בתור אנושית מדי, ואז עוצר את עצמו, אבל כן, לא נראה שעדיין שם מבחינת היחס שלו.
אבל טס הגיע לשם, גם זה הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הפרידה מטס, במונולוג האחרון שלה, שהיא פונה ללב של ג'ול, ואומרת לו, אלי, הדבר האמיתי, תראה, אני ננשכתי, ואני כבר, כל הכתף שלי infected, ואלי, לא קרה לה כלום, טס הפכה פתאום לדמות אימהית קצת, שבאמת מגוננת על אלי מול ג'ול, וקצת גם פותחת לנו את הידע על ג'ול, ואומרת שוב מה הם עשו בעבר, ואנחנו לא אנשים טובים, וגם אומרת, כאילו, היא נותנת לנו להבין שג'ול באמת הוא די מת מבחינה רגשית, ופסימי, וטס הרגישה יותר, ופשוט בשלב מסוים די נכנעה מלנסות לשנות אותו, זאת אומרת, היא אומרת את זה בצורה מפורשת, ואז היא עושה לו קצת מניפולציה, בשביל שימשיך ללכת עם אלי, שזה בסדר, כן? סיפורית, אני מבין כמובן למה הם עשו את זה, להמשיך את הדרמה.
מניפולציות עובדות סך הכל.
די, אז עושים מניפולציות, כי הם עובדות.
וגם צריך, כאילו, דרמה מבוססת על זה שמישהו לא רוצה לעשות משהו, והוא חייב, אז כל עוד ג'ול לא רוצה להיות עם אלי, זה מתדלק את הדרמה, עד שהיא עוברת לדברים אחרים, הדרמה הזאת.
שני דברים. אז קודם כל, המשחק של אנה טרול, מדהים, כי גם אם שמים לב רגע, אחרי שהיא ננשכת כבר את השינוי שוני בהתנהגות שלה ואת המבטים בעיניים, שזה היה פשוט מדהים. כן, ה-Kiss of Death, אם אפשר לקרוא לזה ככה, Kiss of Infection, אז אנחנו יודעים שאני תהיתי מה הולך לקרות, רואים את הראנרס רצים כמו עדר, והם לא מסתכלים, הם לא רואים אותה, כי חלק כנראה הם עיוורים, מה שאנחנו יודעים, ואז יש איזשהו סטוקר, סטוקר, the bane of my existence, אני פשוט שונאת אותם, והוא חש את טס באיזושהי צורה, בזמן שהיא כולה בלחץ של לנסות להדליק את ה... קצת הדפוק שלה, ואז יש שם את הקטע שהוא מתקרב אליה, ואנחנו רואים, אנחנו יודעים מה הולך לקרות, כאילו אתם מצפים שזה יקרה, שתהיה איזושהי נשיקה בגלל הצורה שהוא ניגש אליה, אבל אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ואז זה קורה, וזה כל כך disturbing.
כן, זה די דוחה.
זה דוחה וזה disturbing, מכמה בחינות, כי קודם כל, לפני, כשג'ול וטס נפרדים, אז זה נראה כאילו הוא הולכת להיות שם איזושהי נשיקה, כי זה היה פרידה אמוציונלית מלסתם, אבל אנחנו יודעים שהם לא יכולים להתנשק, כי she's infected, ואז she gets kissed by an infected stalker, והוא מעביר לה את tentacles, וזה היה פשוט כל כך נוראי, ואני חושבת שיש שם איזושהי אמירה, קודם כל העניין עם הסדרה, אחד התמות היא שאהבה היא מסוכנת, ויש פה נשיקה שהיא מאוד אלימה, שהיא non-consensual כמובן, שהיא גורמת, המשמעות שלה היא כמובן מוות נוראי, או אפילו לא מוות, היא פשוט גורל אכזר ביותר, וזה היה פשוט עשוי כל כך טוב, לא רציתי שזה יקרה, אבל אז רציתי שזה יקרה, נהניתי מזה ולא נהניתי מזה בו זמנית, זה היה פשוט מאוד מבלבל.
כמו טס, אם את מבינה למה... לא, סליחה.
וכן, וגם הם מדברים הרי על הקונקשן של שכל הפטריות, כל האינפקטד הם קונקטד, ואז אני תהיתי אם זה הולך לקרות בגלל שהיא, אם הם בכלל, אם הם לא רואים אותה בגלל שהיא נדבקה כבר, אז היא לא, אין שום סיבה לגעת בה, אבל אז מה שקורה זה שהוא מתחבר איתה, זה נשמע פשוט נוראי, הוא מתחבר איתה, כי כאילו הם שני חתיכות ששייכות אחת לשנייה, וזה היה פשוט, כן.
נראה שלא, נראה שהוא, שהוא רצה לוודא שנדבקת סוג של, שככה הוא מעביר את הדואג שהיא תיבדק.
אבל אנחנו יודעים שהם מחוברים, אז זה אומר שהוא אמור לדעת שהיא כבר, היא נדבקה.
לא, אבל היא, אולי, היא עוד לא אינפקטד לגמרי, אז אולי עדיין לא, כאילו היא רק באה תקופת נדידה, כמו שאת מעבירה כרטיסים, וצריכה לחכות 48 שעות שהוא יעבור לרשת החדשה, אז היא עוד שם.
אני חושב שבעיקר מה שהם מנסים להגיד לנו, זה שאוקיי, הזומים הם לא בהכרח אלימים, הם רוצים להתפשט, הם רוצים כאילו לגרום לפטריה להתפשט, והם לא מתקיפים אותך אם את נכנעת.
הם משקים אותך.
כן, או באיזשהו, עם איזשהו איבר אחר. אם את נותנת שידביקו אותך בצורה רגועה ושקטה, אז הם לא ינסו לאכול לך את הראש. זה נראה לי מה שאנחנו אומרים. בגלל זה, שאת אומרת שזה היה non-consensual, אני דווקא חושב שהיא ידעה מה היא עושה.
אומייגאד, עידן, אומייגאד.
לא שמחה מזה, אני חושב.
אומייגאד, לא.
אני חושב שהיא עשתה את זה כדי שהוא לא יתקוף אותה, כי היא רצה להדליק את המצית.
לא, לא.
אני לא, אם היא לא הייתה רוצה נשיקה, היא לא הייתה צריכה להתלבש ככה.
זה נותן חלק מהקרבה שלה בסצנה הזאת. זה מה שאני חושב.
אני חושבת שהמבט המזועזע שהיה לה על הפנים אמר שהיא לא הייתה מוכנה לזה, פשוט כאילו...
אני לא מסכים עם עידן, אני מסכים עם ניקול דווקא שנראה שהיא הייתה כל כך מיואשת וכל כך מבועטת, ואני גם כן דמיינתי שאולי כן האינפקשן שלה קצת הקפיא אותה במקום, וכן, כן, לא היה סצנה נעימה.
אוקיי, אני מסכים שזה לא נעימה.
אבל אני לא חושב שהיא עשתה את זה בשביל לעכב אותם או משהו, אני חושב שפשוט היא קפאה מפחד, והיא גם הבינה שהסיפור שלה נגמר, כן? אז אפשר להבין גם למה היא לא נלחמה, ולא ניסתה לברוח ממנו, כי כנראה הייתה יכולה, אבל מה הטעם?
אוקיי, אבל טוב, אז הגענו לפינות שלנו, של סוף הפודקאסט, סצנה אהובה, אני אקח על עצמי את הרשות להתחיל, ללא ספק... הצנת פתיחה מבחינתי מנצחת, זה היה פשוט כל כך מותח וגם חדש, ואני ממש נהנית לראות את כל הקטעים של העולם לפני, של ההתפרצות עצמה. המשחק היה טוב, הצילום היה טוב, כל העריכה שם והדיאלוג של המדענית עם החייל, והרגע שבו היא מבינה שפשוט that's it, we're fucked, מבחינתי זה היה מדהים, זה לגמרי הצנה הובה עליי. אני רוצה לראות עוד פלשבקים, תביאו לי את כל הפלשבקים.
קיבלת? תראי, אני גם כתבתי את זה בתור סצנה אהובה, אבל בגלל שחשבתי שתהיה תחרות, אז שמתי גם מקום שני, וזאת סצנה שלדעתי הייתה בטריילרים, שג'ול אומר לטס על אלי, ש-if she so much as twitches, אז אני עורה בה, ואז אלי חושבת שזה הזמן הנכון להתבדח. ומתחילה לעשות אביתות של זומבי, וטס מיד נותנת למבט כזה של לא, פשוט לא. אל תנסי אותנו. זו הייתה סצנה מאוד מוצלחת. וגם, אני חושב, מאוד אינלייטינג לגבי מערכת יחסים בין השלוש דמויות האלה. בפרט זה שטס היא זאת שקולינג דה שוטס בכל הסיפור הזה. זהו, זה שלי.
אני אהבתי את הסצנה. בא החבר'ה שלנו הגיעו לבית המלון, לא כל כך דיברנו על הקטע הזה, כי הוא לא היה מאוד חשוב בפרק, אבל הם נכנסים לאיזה בית מלון והלובי שלו מוצף, ואלי מסתכלת על כל הלובי המוצף, ואומרת, אני לא יודעת לשחות. וג'ול מסתכל עליה ואומר לה, כאילו, באמת? ואז היא אומרת לו, כן, מה, איפה אתה חושב שיש שיעורי שחייה בעולם הזה? ואז הוא פשוט נכנס כאילו לתוך המים, ורואים שהם מגיעים לו עד הברכיים פחות או יותר. ושוב, זה מדגיש את העניין הזה בין ג'ו לאלי, של האיש עם הניסיון בעולם, לבין הנערה שלא יצאה באמת מהבית, והיא אפילו לא יכולה לזהות עומק של מים, וכל דבר חדש לה, וכל צעד חדש לה, וזה הקטע יפה שהראה את זה בצורה קטנה כזאת ונחמדה.
ועכשיו השאלה המטופשת המתחלפת.
ייי.
עם איזה אינפקטד הייתם מתנשקים? עידן.
למה אני מתחיל ראשון הפעם? לעזאזל. אך, כן, איזה, זה כבר כשארז שאל את השאלה הזאת בקבוצה שלנו, אני חשבתי, אוי, איזה יופי, איזה ויז'ואל אימג' נחמד, ואז הבנתי שהם מתנשק עם איזשהו אינפקטד כלשהו, אז זה בהחלט יהיה פדרו פסקל. לא רואה אפשרות אחרת. זהו, זה מה שיש לי.
אפשר להבין.
כן, אני גם חושב שאפשר להבין. הוא לא חייב להיות כאילו לבוש כמו ג'ול, הוא יכול להיות בחליפה של המנדלוריאן שלו, אבל פדרו פסקל. אני מאוד סטריט בעיקרון.
לא את? אז אני אספר שמאז לפני שבוע אני לא ישן בלילות, כי אני התאהבתי בדמות הכי טובה שהוצגה בטלוויזיה בשנים האחרונות, והתשובה שלי היא כמובן, ננה, הסבתא הזומבית מהפרק הקודם. כי מה, תסתכלו, אם כבר למות, אז למות מננה.
Fair, fair enough, כן. רגע, אבל זה אומר שגם, זה שהעולם כולו נדבק, זה אומר שגם סלבריטיז אחרים נדבקו.
זה נכון, אבל צריכים להיות סלבריטיז שהיו כאילו באזור ב-2003.
Oh, God damn it.
וכאילו, אני לא זוכר מספיק. מי היו הסלבס ב-2003, אז אין לי מושג.
מייקל ג'קסון?
כן, אפשר להתנשק עם מייקל ג'קסון.
הוא לא ייהנה מזה אם את מעל גיל מסוים, אבל בסדר.
אוי ואבוי.
טוב, אז אם ארז מתנשק עם ננה, אז אני פשוט אתנשק עם סבא. ויש שם את הסבא ששוכב במטבח מדמם ומבקש שתעזרו לו, ואחרי כמה דקות אנחנו רואים אותו רץ ברחוב ומתחיל לנשוך אנשים, אז אני לגמרי אנשק את סבא.
מערכת יחסים מאוד מאוד מעוות מה שהולך פה, אבל כן. סבבה.
הכל נשאר במשפחה.
כן, טופ 3 שלא עושים כרגע. כשיהיה לנו את הפרק השלישי, אז אנחנו נעשה טופ 3, שזה יהיה אחרי שבוע הבא, אבל בגלל שאנחנו רק שני פרקים, אז אני פשוט אשאל, איזה פרק אהבתם יותר, את הראשון או את השני?
הראשון, אני חושב. גם השני היה מאוד מאוד טוב, אבל הפרק הראשון היה טוב יותר.
אני מסכים.
היו קטעים שמאוד אהבתי בפרק השני, אבל היו גם מלא רגעים שהרגישו לי קצת פחות מעניינים, I have to say. אז אני לגמרי מסכימה איתכם, אני חושבת שהפרק הראשון היה עדיין יותר טוב, אבל הפתיח של הפרק השני היה יותר טוב. סורן, פשוט מאוהבת בו.
סבבה.
אני חושבת שאנחנו, זהו, סיימנו את הפרק שלנו להיום. תודה שהקשבתם לנו. ואם תישארו אחרי מוזיקת הסיום, יהיה דיון ספוילרים עסיסי.
קצר. אבל קצר.
הקצר, הסיסי, אך קצר, לאלו שכן שחקו את המשחק, או אלה שפשוט מאוד מאוד אוהבים ספוילרים, so stay tuned, ועכשיו למוזיקת הסיום שלנו.
איזה מוזיקה יפה.
איזה מוזיקה יפה. אני, מבחינת כאילו ספוילרים על בסיס ידע עתידי והשוואות למשחק, אני חושב יש שתי נקודות בעיקר לעלות. הראשונה זה שתיקו אחד לאחד את סצנה שהם עולים לגג של המוזיאון, ומסתכלים על הבניין המחוקקים הרחוק, שהכיפה שלו נוצצת בשמש, והוא שואל את אלי אם זה כל מה ש... אם זה איך שדמיין שזה ייראה, והיא אומרת שאוקיי, ומדברת על איזה יפה, כאילו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה על העיר, אבל you can't deny that view, משהו כזה, אני בטח מצטט את זה לא נכון. אז זה קטע שהם פשוט לקחו אחד לאחד, קטע יפה מהמשחק. אבל עכשיו בעיקר הדבר שהכי בולט לנו, זה האמירה של אלי, שנדבקה כשהיא נכנסה לתוך, שהיא התגנבה לתוך קניון.
נכון.
ושהיא הייתה לבד.
כן, אבל רואים שהיא משקרת כמובן.
זה בערך 3 שניות לפני שהיא מגחכת לגבי זה שהיה לה חבר. כאילו הם שואלים אותה אם היה לה מישהו אבא, אמא או חבר, ואז היא אומרת שהיא יתומה ולא. אז רמז מתאים.
כן.
אני גם רוצה להוסיף שלמי ששיחק את המשחק כמובן, היא שם לב לזה שלאלי מאוד קשה להשאיר את טסט מאחור, השם של ה-DLC הוא Left Behind, ואנחנו יודעים שמדברים פה על ריילי, ושזה אובדן מאוד גדול עבור, כמובן עבור אלי מן הסתם, ועכשיו היא שוב פעם משאירה מישהו שהיא לא באמת הכירה את טס, אבל היא עדיין היה שם איזשהו חיבור רגעי, וזה משחזר את הטראומה שלה, והפרק מסתיים על זה שאנחנו רואים את אלי Left Behind, עומדת מאחור, והיא קצת שבורה מכל העניין, אפילו שהיא רק עכשיו הכירה את טס, וכשאנחנו נבין שאנחנו שיחקנו במשחק, אז אנחנו יודעים, אבל כשצופים שלא ראו את זה, יבינו שיש פה את הקשר הזה, ויראו את הסדרה מחדש, אני חושבת שזה מאוד מאוד חזק. ואני מאוד אהבתי את זה.
זה... חוזר, במשחק זה חוזר בנאום הסיום שלה הגדול, שקודם היה את ריילי ואז את טס, ואז את דמות אחרות שיהיו במהלך הסדרה.
נכון, ועוד משהו, אם כבר דיברנו על טס, אני פחות אהבתי את השינוי הזה, אני בדרך כלל לא כל כך מפריע לי כל השינויים שמכניסים, אבל מה שקורה במשחק זה שהם מגיעים לשם, ומי זה היה פדרה או הנטרס שהרגו את הפיירפלייז, ואז יש שם כזה, טס נשארת מאחור ומחליטה שהיא הולכת לעשות תמות נפשי עם פלישתים, ופשוט to hold them back to bite them some time, והיא נהרגת בקרב עצמו, ופה עשו את הקטע עם האינפקט, שמה שקרה זה שפשוט מישהו נדבק, והם ירו אחד בשנייה, וחיסרו אחד את השנייה, וזהו. ואז בא כל ההורד הזה, והיא מקבלת נשיקה, ונכון שכל זה היה שווה בשביל הנשיקה המאוד מטרידה הזו, ועדיין אני פחות אהבתי את הקטע הזה מהקטע במשחק המקורי. זהו.
אני אגיד שתי דברים ששמתי לב. קודם כל, ההכנה שוב, אני לא יודע אם הסדרה תהיה עונה אחת שתעקוב אחרי כל המשחק הראשון, או שפצלו את זה ליותר מיונה, אבל ההכנה לסוף, למה שאנחנו יודעים שקורה בסוף המשחק, מאוד מאוד נמצאת בפרידה של טס מג'ואל, שהיא אומרת לו, עשינו דברים מאוד מאוד רעים בעבר, והנה ההזדמנות שלך לחפר עליהם, תביא אותה לרופאים, יכול להיות שסוף סוף תעשה משהו טוב בעולם הזה, ואנחנו שיודעים מה יקרה בסוף, אומרים, אוקיי, האם הוא חיפר על משהו? ואם כן, האם הוא חיפר על הדבר הנכון? וזה היה שם, וגם הרבה התמקדות של הפרק על האגרוף העדיין מדמם של ג'ול, מהמכות מוות שהוא נתן לחייל בפרק הקודם, שגם לוקח לדבר שהוא יעשה בסוף המשחק עם הרופאים שם, אז זה היה יפה. ועוד דבר קטן, זה שהם היו במוזיאון ונכנסו שם לאולם תצוגה, ואז אחרי שהם נכנסו, המסדרון התרסק אחריהם וחסם את הדלת שהם לא יוכלו לצאת, שבמשחק זה פשוט קטע בשביל כאילו שלא תוכל לחזור אחורה, שהם יוכלו לפנות קצת מהזיכרון, ופה הם פשוט השאירו את זה משום מה, זה היה די מצחיק ומיותר וטיפשי.
כן.
כן, זה היה פשוט to serve us gamers. אני רוצה להוסיף אבל משהו קטן על מה שאמרת, וגם לחזור למשהו שאני אמרתי מקודם על הנשיקה ועל האהבה האלימה, שזה תמה שמאוד מאוד מאוד מלווה את המשחק, שניל דרוקמן אמר שהמשחק הראשון הוא על אהבה, ומשחק השני הוא על שנאה. אני לא מסכימה כל כך לגבי המשחק השני על שנאה, אני חושבת שהמשחק השני הוא גם על אהבה, אבל פשוט כמה אהבה יכולה להיות רעילה, והיחסים של ג'ול ואלי הם לא יחסים פריים, והם שוזרים את זה נורא יפה בפרק הראשון, כשרואים את אלי, רואה את ג'ול מכסח את החייל, והיא פשוט חלק ממנה קצת בתדהמה, אבל חלק נראה כאילו שהיא אוהבת את זה, שמישהו מגן עליה ככה, וגם כאילו בצורה אלימה. כשראינו את סרה, וכשהיא ראתה שהוא הרג את ננה, היא הייתה בשוק כשהוא הרג אותה, והיא אמרה לו, הרגת אותה, התחילה לבכות. כן, זה באמת, עושים את זה יפה, גם עם הנשיקה, גם עם המורכבות של המערכות יחסים האלה, שהם אפילו רק בהתחלה, ואנחנו כבר מבינים את זה, וכבר הם שותלים לנו את זה לא הולך להיות קשר בריא מה שקורה פה, וג'ול הוא הולך לעשות את הדבר הרע בגלל שהוא אוהב את אלי, וזהו, כן. זהו, סיימנו, כן? תודה שהקשבתם לספוילרים איתנו. ביי! Ooh.